לאה ורחל, רחל ולאה. זה אומר כך, בדעת בני האדם, אין הבעל תשובה כמו הצדיק גמור. ואין צריך לומר שיהיו החטאים שעשה כבר חשובים כזכויות. אף על פי שמאמין בדברי חז"ל, שזדונות נעשו כזכויות. וגם אמרו במקום שבעלי תשובה עומדים, כן צדיקים גמורים, אינם יכולים לעמוד, אינם עומדים. ומאן דפליג, היינו בעניין השגת הנביאים. דמר יליף מקרא דלרחוק ולקרוב שהוא בנביאים, ולדעתו אינו כמצד הנבואה. דצדיק גמור, אין לא ראתה, שזהו רק מצד השם יתברך. אבל תשובה שייכות לכנסת ישראל. רק הוא כתם זז מחבבה, עד שקראה אמי קדושה גדולה ממנו, ועוד דברים בגו ואין כאן מקומה. כן, אז מי שחולק, נכון רבי יוחנן. כל הנביאים כולם לא נתנבאו על בעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, אין לא ראתה אלוהים זולתך. אז אומר, נכון רבי צדוק רוצה לומר שהוא לא סובר שבעלי תשובה, הוא לא חולק על זה שבעלי תשובה יותר מצדיקים, אלא רק אומר שבשביל הנביאים היה אפשר להשיג את המדרגה של בעלי תשובה, כי יש לה איזשהו אחיזה בעולם שלנו. את המדרגה של הצדיקים הם לא יכולים להשיג. כי המדרגה של הצדיקים היא כאילו מצד השם. המדרגה של בעלי תשובה זה מצד כנסת ישראל. אבל גם הוא מודה שיש בכל אופן עדיפות במדרגה של בעלי תשובה, כמו שיש בחינה של עדיפות בכנסת ישראל, שכתוב במדרש, שלא זז מחבבה עד שקרא אימי. נכון, דורשים, קדוש ברוך הוא קוראים כנסת ישראל ביתי, או לאחותי, או רעייתי, והכי לא זז מחבבה עד שקרא אימי, המדרגה הכי גבוהה. אז גם בעלי תשובה, שהם מהבחינה הזאת, יש צד שזה מדרגה יותר עליונה גם לדעת רבי יוחנן. אבל זה לא הסברה הפשוטה של בני אדם. אגב, הקשר למושג של אמא יתברר גם בהמשך. אמרנו, לפי שהתשובה נקראת אלמא דאיטקסיא, ואינו נגלה לבני אדם, היקרות והיופי שבה. הרי בנגלה, בעל תשובה, היה לו חטא. הרבה חטאים. גם המושג השגור של בעל תשובה, שזה כאילו בן אדם שהיה ממש באיזושהי הגדרה, רחוק מתורה. וגם המושג כמובן האמיתי של בעל תשובה, שאדם שחטא, כמה שחטא, כל אחד. כמו הוא בדעלמה בעצם. אז נראה, הפחות הצד של בעל תשובה, זה כאילו תמיד מזכיר את החטא. אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. בעיניים הפשוטות, זה לא ייחוס. נכון, גם בשידוך, כשמחפשים שידוך, אז בעולם החרדי זה יותר, אבל אני חושב ש יותר פשוט, כאילו. אם זה מישהו שהוא מההתחלה גדל במקום הכי טוב, והיה מתחילתו זה, ולא מישהו שבא מאיזשהו מקום אחר, או בא או אפילו באופן אישי שעבר עליו איזה משהו, איזה ירידה, אלא כאילו יותר פשוט בעיניים של בני אדם. ויעקב אבינו עליו השלום, שורש כל ישראל, נאמר בו כי שנואה לאה. שהוא לא היה לו קרבה ללאה כמו שהייתה לו לרחל. כי שוב, בלאה מתבטא את המדרגה של בעל תשובה, לא של צדיק גמור. הזוהר למטה. למה הייתה שנואה לאה? הרי בני שנואה אינם בנים הגונים, ואנו רואים שכל הבנים הטובים מלאה יצאו, ואתה אומר כי שנואה לאה, לנבדה יובל הוא תמיד עולם הנסתר, וכל דבריו אינם בגילוי. משום נסתרו כל מעשיו מיעקב. ועולם העליון שהוא יובל, דיינו דעה שנמשכת בחינת אמא, קרוי הוא, שכל דבריו באסתר. מסוד הדבר כי בלילה כתוב וישכב אמא, בלילה הוא. כדי להמשיך ברכות, ונתו לכל העולמות. ויעקב לא ידבק ברצון, אלא במה שמגולה. והוא סוד שכתוב ודבק באשתו שישה בחינת גילוי. אז יעקב אוהב את הנגלה, את הנגלה בעיניו, כן? ולאה היא בחינת הנסתר. אני נמשיך את המשפטים פה, שיש משהו, רואים שזה חורז את כל האבות, שתמיד ההופעה של הבן ושל הבנים, שיהיה הממשיך שלהם, יש צד שהיא תמיד הייתה כאילו מבחינת נסתר. כל דור, הדור הבא בשבילו היה נסתר. אברהם אבינו עבר, אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך, ומבשרים לו שדווקא יצחק, וגם בהמשך שוברים לו גרש את האמה הזאת, וזה קשה לו, ומוד שכבר היה ברור שיצחק, אבל חשב אולי שבאיזשהו, נכון, אולי ביחד עם ישמעאל. כאילו המדרגה ההחלטית וכולי של יצחק הייתה כאילו מין הופעה חדשה בשביל אברהם, מעבר ל... לכל, כאילו, כמו גילוי אלוקי כזה, כאילו, מעבר לכל מה שהאדם תופס. גם בשביל יצחק, המפגש עם יעקב, כן, הוא יותר ראה לנגד עיניו את האפשרות של עשיו, הבכור וכולי, ופתאום בדרכים נסתרות, מסובכות, מופלאות, מגיע אליו יעקב ושורה עליו רוח הקודש, ו... זה משהו מפתיע, משהו שהוא לא ציפה. דבר יעקב, הוא באמת ימותך שבע שנים ברחל ביתך הקטנה, וכולי זה מאוד בולט, פתאום מגיע לו משהו שהוא בכלל לא ציפה לו. מפתיעים אותו, מקבל את לאה, וגם אחרי זה עדיין הוא בישראל אהב את יוסף מכל בניו, ובסופו של דבר, בגלגולי הדברים, הוא בעצמו אומר ליהודה, אתה ידוך אחיך, שתחוו לך בני אביך. הוא נותן ליהודה את המלכות. כלומר, היה... וזה אומר, זה עולם הנסתר. יכול להיות שפה זה נאמר באופן מפורש, בעיקר על יעקב ולאה, אבל אולי תמיד, כאילו, הדור החדש, יש אולי משהו גם נכון לכל אדם וכל זמן, יש צד שהוא נסתר מהדור הקודם. הוא כאילו משהו... לכן הוא מופיע, כן? כי כל מה שהדור הקודם היה יכול לבנות, כל העולם המושגים שלו, הדור החדש הוא צועד לאיזשהו עתיד, לאיזשהו מדרגה שהיא מעבר. אני חושב שהדבר הזה גם בא לידי ביטוי בהופעה של המשיח, גם המשיח הראשון. אז כתוב ששמואל, שוודאי היה מגדולי הנביאים, ששקול כמשה ואהרון, אבל גם הוא לא ראה את דוד, כן? הוא ראה... אלא על דעתו שאולי אחד מהבנים הגדולים של ישי, ובסוף מתברר שזה דוד. אז כאילו המדרגה המשיחית היא נעלמת אפילו מבעל ההשגה הכי גדול שבדור, שזה שמואל. וזה כנראה גם המשיח שיבוא. אולי גם בחינת משיח, אולי תקופת משיח. מה? ראו את המשיח. וגם המשיח ש... כן, גם אולי מה שקצת בא, אבל גם המשיח שעוד יבוא, יש צד שזה כאילו משהו שהוא מעבר. צריך להיות מוכנים כאילו להפתעות. תראי שבצבא תמיד אומרים צריך להתכונן לכל האפשרויות. ואיך מתכוונים? כל האפשרויות הכי גרועות, כן? שנניח התקיפו אותנו כל המדינות הזה ביחד, ויש איזו תוכנית מגירה גם לאפשרות הזאת, שכמובן שלא בונים רק על תוכניות מגירה, אבל כאילו... אבל כמו שהצבא מתכונן לאפשרויות הכי גרועות, אז יש גם עניין, אולי גם מבחינה רוחנית, אמונית, להתכונן גם להפתעות. והפתעות, הכוונה, לא משהו שהוא, יכולת לומר שהוא יצמח מההווה. משהו מעבר. ושתהיה אפילו תחושה של וואו כזה, כאילו. אי אפשר היה לשער. מה? אתה צודק, שמצד אחד כדי שתהיה הפתעה, אז צריך שזה יהיה לא מוכנים. אבל צריך הכוונה להתכונן שכשזה יגיע, אז שנהיה מסוגלים לקבל את זה. ולא שזה יהיה כל כך חדש וקשה, שנתכחש לזה. אביו, מורנו עוד הישיבה, אומר שזה נכתב. הייתה בזמנו איזושהי פגישה עם ראשי המפד"ל אחרי ששת הימים. זה נכתב בספר זכור זאת ליעקב. היה אחד מתלמידי מרכז הרב, שהמת אילו בתורה, וגם הבנים שלו דווקא הם הלכו לבית המדרש הליטאי, אבל גם כן גאונים בתורה הבנים שלו. אז הוציאו ספר לזכרו, גם יעקב כהן קראו לו, חתן של הרב מנהר. בספר הזה, אז מסופר על איזה מפגש שהיה בין חכמי מרכז הרב, או בני מרכז הרב, לבין אנשי המפד"ל אחרי ששת הימים. אז אבי אמר מה הבעיה? המפד"ל אז, הם היו עוד, תחשבו, זה עוד כמה גלגולים, היו די שמאל כזה. שמאל רגוע, כן? אבל לא... עוד רחוקים מגוש אמונים, אחר כך. המר גדל על המהפכה של גוש אמונים, אחר כך גם הוא קצת יותר מתון, אבל בסך הכל כבר הרבה יותר זה. וכולי וכולי, ההיסטוריה מתגלגלת. קיצור, נחזור לזה. אז הם היו, כאילו, פשרות וזה, ככה. אז נביא אמר שמה הבעיה? שהם, עוד לפני ששת הימים, הם כל כך, איך אומרים, השלימו עם הרעיון שאנחנו חיים במדינה, בארץ בעצם מחולקת, שכאילו, זה כבר נהיה, זה המציאות הפשוטה, וגם כשזה בא, לא יודעים איך בדיוק לאכול את זה. זאת אומרת, אם היה כל הזמן געגועים וציפייה וחלום, מתי נגיע למקומות הכי יקרים וחשובים, כמו ירושלים, חברון, שכם, בטל וכו'. עכשיו זה שבת בטל, נכון? אז כשזה מתרחש, אז אתה בא ומקבל את זה, ונותן את הכוחות לזה, ומוציא את זה לפועל. אז כאילו צריך להתכונן לגאולה. לא, אף אחד לא ידע. זה באמת היה הפתעה, ששת הימים, זה הייתה הפתעה לכולם. אבל לפחות שתחלום על זה. אני חושב שהוא באותה שיחה אומר, אם היו הולכים בדרכו של מורנו ורבנו, את הרב ציודה, שהוא ככה תמיד בכיסופים האלה, וידוע השיחה שלו לפני ששת הימים המפורסמת, שרק ביטאה כאילו את המקום הפנימי שהוא נמצא בו. אז במובן הזה, להיות מוכן שתהיה הפתעה, כן? לא להיות מוכן למה שאני יודע מראש מה... מה?
הפתעה יכולה גם תהליך מפתיע, או...
תהליך מפתיע? כן, ודאי.
כמו נגיד, כמות המדינה והגבולה, שלא התכוונו לכאילו גבולה כזאת, סיפור למשיח, וכל זה הגיע ב...
כן. לא רק מאורע חד פעמי, גם תהליך יכול להיות מפתיע. אגב, אתם יודעים מה יכול להיות ההפתעה הבאה? קודם כל, כמו שאמרת בסדק, שאנחנו לא יודעים, כי זה לכן זה הפתעה. אבל אחד האפשרויות שנראות עכשיו רחוקות, זה שהשלב הבא בגאולה, לא יודע אם זה השלב הבא, אולי זה עוד שניים, לא יודע, זה פתאום שינוי דרמטי ביחס של הגויים אלינו. דווקא משהו לא בתוכנו רק, אלא בעולם.
לטובה או
לרעה? לטובה, לטובה. כשאני אומר הפתעות, כל הדיבור שעכשיו להיות מוכנים הפתעות כאן לטובה. אחרי שהבאתי את הדוגמה שהצבא נערך לכל האפשרויות. שינוי לרעה, אני לא יודע אם אפשר הרבה, כאילו מה, זה לא יהיה הפתעה, כאילו. לא, אומר, תלוי מי, כן, כביכול תומכים, אז פתאום יכולים להחמיץ פנים. כן, זה התפקיד של הצבא או של חלקים אחרים בזה, לזה. אבל אני מדבר עכשיו על אפשרות הזאת, שזה יכול להיות. נכון שגם ביחס הציונות היו באמת כמה, היו תומכים משמעותיים באומות העולם שזה עזר. הם היו רוב, אבל הם היו אנשים משמעותיים. זה יכול להיות אולי אפילו יותר מזה. פתאום אפילו מין מהפך, מהפך ממש. אם שגרשון מסיקה, שעוקב, לא עכשיו, אחרי השעות של הלימוד. האמת, אני לא יודע אם בעיתון בשבע מפורסמים את זה, אולי צריכים לפרסם את זה יותר, שיהיה גם מצב רוח טוב בשבת. נגיד איזה בדיחה אחת, פעם אמרו, מי שרוצה לחשוב שהכל פה קורס, ששלום עכשיו מנהלים את המדינה, שיקרא את העיתון בשבע. כי שם כל הזמן מספרים עם זה, והם ישימו על הזיתים, ועצרו את ההוא למעצר מנהלי, ומעכבים בנייה פה וזה. עכשיו, אחת, תקרא עיתון הארץ, תראה שמתנחלים מנהלים את המדינה, כי בונים בהתנחלויות, וכל הזמן מוסיפים, והממשלה בכלל, לשפוט, זה, הם שם, נתניהו מוקף בכיפות זה, זה, וכולם שם מוגרים, והצבא מלא בקצינים, ואפילו כבר החינוך והרבנות לוקחת את כולם לכותל, וכל עם, עיר דוד, הכל נסחף לכיוון זה, בכלל עם פול מעלה. אם אתה רוצה קצת אופטימיות, אז לפעמים צריך לקרוא את... טוב, עד כאן הבדיחה בקיצור. גרשון מסיקה, ראש מועצת השומרון, אז כל איזה גוי שמוציא איזה משפט לטובת ישראל, הוא מזמין אותו לראות את הכרמים ואת הנופים של השומרון, והוא הצליח להגיע כבר ללא מעט אנשים, גם אנשי מפתח, שיבטאו את התמיכה שלהם ב... לא רק במדינת ישראל, אלא גם בהתיישבות. בשומרון, ביהודה ושומרון. אז זה עוד טיפה מן הים. אבל יכול להיות שהטיפה הזאת תהפך לנהר. זה גם נגיד הפתעה שצריך לדעת איך להקל אותה. מה נעשה אז? אולי גויים, כן. לא לדבר איתם. להיות בקשר, כבר עכשיו יש ויכוחים, להיות בקשר עם מי ומה ואיך. זה גם... מישהו אמר לי, חסיד חב"ד, הוא אמר, אנחנו הרבה זמן, לזה יש אחדות דעות גמורה, איך לשמור על ארץ ישראל. זאת אומרת, שהרבי אמר שצריך לשכנע אותם, את הגויים, לשמור מצוות בני נוח. אמר, לא עושים את זה מספיק. דווקא סיפרתי את זה, אז אמרו לי, אחרי פה שדווקא הם כן יודעים שחבדניקים פועלים בתחום הזה, כן? שאפילו עם הערבים, מה?
יש בערבית,
כן?
מחלקים?
שחבדניקים, כן? אז הוא אמר, אם הם יתחילו לקיים מצוות בני נוח, יקבלו על עצמם בני נוח, אז ישתנה יחס לעם ישראל, ואז ישתנה יחס גם לארץ ישראל. הוא אומר, זה הדרך, כי בעצם חלק גדול מעם ישראל אוהב את ארץ ישראל, אבל הלחץ הבינלאומי משפיע. וזה, לרוב זה קשה לעמוד מהלחץ הבינלאומי, אז צריך לשנות את הלחץ הבינלאומי. איך נשנה? נקרב אותם לבני נוח, ירבו המתקרבים לבני נוח, ישתנה היחס הבינלאומי, ואז הוא אומר, ואז היהודים ישתכנעו גם כן. אם ישמעו שגם שר החוץ הנורווגי אמר שמערת המכפלה זה אחד המקומות הנפלאים בעולם, והעם היהודי, אז יהודים פה בתל אביב יגידו, תשמע, הוא אומר, כנראה, עכשיו אני יודע, זה דמויות פוטין. וכן הלאה. אז... כאן לפני כמה זמן ראיתי, זה היה צביעה לפסח. תכף אנחנו חוזרים לפסקה. צביעה לפסח, אז היה שם חלק של עיתון. אז היה כתוב שם שעשו איזה סקר, איפה יש הכי הרבה תמיכה בעם ישראל, לא בממשלה, בדעת הכהן. אז זה היה מאוד מפתיע. הודו, רוסיה ואמריקה. אני אפילו לא בטוח שאמריקה הייתה המקום הראשון. אבל זה שלושת המקומות הראשונים. אמריקה מובן יחסית, נכון? הודו גם, דמוקרטיה בתוך עולם מוסלמי, גם הודו. אבל רוסיה, אולי איפה לא היו ראשונים, אבל אני לא בטוח. אוהבים גברים. טוב.
למה דווקא הדבר הגדול
מכוסה? למה הוא מכוסה? זה לא אחד מובנה. שהגדלות שלו זה שהוא לא בערכים של מה שיש עכשיו. ההנחה, המציאות היא חסרה, כן, המציאות שאנחנו, המציאות העולמית, העולם הזה, באופן מהותי יש בה איזה חיסרון. אז ממילא משהו פנימי, אז משהו גדול, אז הוא גם נעלם.
זה לא מה שאמרת, שהוא משהו גדול.
כי מה שגלוי, אז הוא שייך למציאות הנוכחית, עם כל המוגבלות שלה. משהו באמת גדול, אז הוא פחות שייך למציאות הנוכחית, אז הוא גם פחות נראה. הפלא פה שהסוד הכי גדול זה דווקא הסוד שקשור לחיסרון, כן? זה סוד הסודות, כן? יש את הנגלה. ויש את מה שעוד אפשר הרבה מעבר לנגלה. ויש את זה שדווקא החסרונות שיש כאן, הם המפתח למקומות הכי גבוהים, שזה העניין של בעלי תשובה. אבל זה ודאי הפתעה, זה ודאי סוד, זה ודאי נסתר. אני יודע, השתמשתי בביטוי הפתעה, אבל זה ודאי בחינת נסתר. או, נחזור לדבריו. עוד בדברי הזוהר, בוא נשלים את דברי הזוהר למטה. ויעקב לא נדבק ברצון, אלא מה שמגולה, והוא סוד שכתוב ודבק באשתו, כן, לכן ויעב את יעקב את רחל. ויער השם כשנואה לאה, שנמשכת מאמא, מכאן נשמע שאדם שונא את הרעיות מצד אמו. כלומר, אז יש פה הסברה, יעקב שנא את לאה כי הייתה דומה עליו כאמו. ודבקות של נישואים, אין אדם רוצה עם אמו. ודרגת של אמא זה יובל, זו דרגת התשובה שבאה מעולם הנסתר, כי לפי הנגלה אין מקום לתשובה. הדרגה של היובל. עולמו של יובל, עולם הבינה, משם באה התשובה. לדורות התשובה לאזכור של זה, של הרב. אז התשובה היא באה מעולם הנסתר, מעולם העליון, מעולם העתידי. צדיק גמור הוא שייך גם לנגלה. והיינו כמו שאמרו ז"ל, שהיו אומרים הגדולה לגדול והקטנה לקטן. שכאילו לאה שייכת לעשו. אני לפי הנגלה שייכת חס ושלום לחלק עשו, כי יש לה צד של החסרונות. והייתה בוכה, וזהו סוד התשובה. אגב, למה באמת יעקב זכה בלאה? נכון, מבינים לומר שהוא גנב את הברכות. הוא גם קנה את הבכורה, אז הוא לקח את חלקו של עשו. אז מגיעה לו עכשיו גם לאה. מה? לא, הוא לקח את שני. כן, יש פשטנים בדורנו, אבל יש לזה גם מדרשים שמחזקים את זה, שכשיעקב כל כך הצטער שהביאו לו את לאה במקום רחל, זה היה מין מידה כנגד מידה על הברכות. כמו שאתה עשית לאבא, אז ככה עושים לך. לא יודע, זה יש מדרש כזה, צריך לעיין. אז אני אומר, יש כאלה היום בעלי מוסר בימינו, ראיתי פעם אנשים טובים, אבל כאילו אומרים, דנים את כל הסיפור הזה כאיזה מין כשל מוסרי, והוא עכשיו מקבל את העונש. הוא גנב, מקבל את העונש. זה הפשט. אבל לכאורה באופן עמוק יעקב לא גנב, אלא לקח את מה שמגיע לו. אבל מצד שני, בדרך לא פשוטה, כן? וזה כנראה המדרש כן מדבר על זה. אבל זה כאילו העונש, הרי אני רואה אותם הפשטנים, עיניהם טרוטות, כי מה, העונש היה שהוא קיבל את לאה, מה זה עונש? כן. כמו שפעם אמרו שאחד מגדולי הצדיקים, אחד מגדולי הליטאים, לא, תמיד חכם, שגדל בבית המדרש הליטאי, הוא לא היה לו בנים. אז הוא בא לבקש ברכה מרבי, הוא ראה שזה עובד. מכירים את זה? אז אמר לו שהתנאי שהוא ייתן לו ברכה זה רק אם הוא יקלל את הגרה. אז הוא נורא נורא נבהל. מצד שני הוא נורא נורא רצה בנים וגם הוא הרגיש אולי שדברים בגו. אז הוא התלבט, התלבט, אמר בסוף נשמע מה שהרב יגיד, אני אחזור על מה שהרב אומר. אז אמר אני מאחל להגרה שמצאצאיו יצאו חסידים. אז הוא כל כך שמח שזה הפחד, מי יודע חס ושלום מה הוא יגיד על הגר"א. אז הוא אמר את זה בהתרגשות, בשמחה, ובאמת זה התקיים. הרב זבין כותב, הוא מביא את השמות, שפלוני ופלוני מצאצאי הגר"א, באמת היו חסידים גמורים.
לא נולדו בנים?
מה?
לאותו הזה נולדו בנים.
ברור. אבל אז זה כאילו העונש, כן? שבגלל שהוא לקח את הבכורה ולקח את הברכות, אז הוא מקבל את לאה. אז באמת בנגלה זה יש בזה צד של עונש. היה איזה רגע כאילו של הפתעה. זה אולי כנגד אמת, אולי זה צער, כי בכל אופן זה היה בדרך של צער כלפי, לא יודע, תגיד מי, ש, מי שיהיה, כלפי יצחק, כלפי עשיו. והנה, גם כשיש דבר אמיתי, אני חושב ש... עכשיו שאותם פשטנים הם טועים מאוד, אבל יש נקודה של אמת, שגם כשאנחנו משיגים משהו אמיתי, אם הדרך אליו הייתה עם איזשהו בעיה, אז אנחנו רוצים לתקן גם את זה. רוצים בסופו של דבר גם את זה לתקן. גם נגיד, אם משיגים משהו במלחמה, אז למלחמה יש גם חיסרון, אפילו שמלחמה היא צודקת. מה שיעקב עשה זה סוג של פעולה מלחמתית, כן? כנגד עשיו. אבל יש גם צד שצריך לתקן את זה. אולי כלפי יצחק, לא יודע. ולכן כל הגלות וכל מה שהוא עובר, זה כדי שבאמת הדברים יבואו בסופו של דבר. אז חלק מזה זה שהוא מקבל את לאה. אז יש רגע של צער, ומצד שני הצער הזה בסוף נהפך לראובן, שמעון, לוי, יהודה, שחר, זבולון ודינה, כן?
שלב הראשון הוא ראובן, שמעון, לוי, יהודה, ועכשיו, לפחות היה פרש שאתה להמשיך פה, זה לימוד לקט, כאילו.
זה המשך הלקח ליעקב.
לא, כאילו.
מה?
כן.
זה שוב, תלוי באיזה מבט. מבט הנגלה זה עוד ועוד אכזבה שהוא רצה מרחל ודווקא מהשנייה. אבל המבט הפנימי שהוא הולך ומתברר, אני חושב גם ליעקב אבינו, הולך ומתברר לו שלאה היא מה שהשם מייעד לו, גם מרחל, אבל גם לאה. שיש בלאה איזה עניין גדול מאוד. בסוף נכנסה איתו למערת המכפלה. אז לכן גם הצד של הצער שבזה. מה זה ראות לעשיו? צריך להגיד, יש מפרשים שאומרים שיצחק תכנן לתת לעשיו את העולם הזה וליעקב את העולם הבא. ובסוף הוא הבין שמגיע ליעקב גם את העולם הזה. נכון? יש פירוש כזה. אבל קצת קשה לי על זה, כי... ויתן לך אלוקים מטל השמיים משמונה ארץ, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים. לתת מלוכה זה רק לתת את העולם הזה. זה לתת את ההובלה. נכון, העולם הזה. אבל לתת את ההובלה. אז יש כאן אומרים את זה בהמתקה, שהוא חשב שיצחק, שיעקב ועשיו יעבדו ביחד. אז עשיו יהיה פוליטיקאי, ויעקב יושב בכהן, כן. אז הוא הבין שיעקב הוא... הוא מה? הוא יקים גם מכינות דם צבאיות, והזרוע הצבאית של זה וכו', כאילו... ובסופו של דבר... מה?
הרב
נדבר
שוב,
כדי
שנתן ממש את כוח המלחמה.
כן, זה אולי ברוח הזאת. אבל זה מתוך הנחה שהוא חשב שמשנה מצעם ישראל. אז הוא חשב שעשיו... לא, לא, אולי שחשב שמעשיו, אבל שהוא עדיין איזה רק דור מעבר כזה. שאימנו יצאו צדיקים, אבל יקבלו מעשיו את הגבורה. כן.
אז הרוחות של עשיו ישלימו
יחד. כן. כן. אבל באמת בפשטות זה את המלוכה. והמלוכה זה הובלה. שוב, באמת מסתבר שהוא חשב שאולי עשיו מלך ויעקב איתו. אז הוא מתברר שיעקב מלך ועשיו לא. אז מכל מקום, לפנימיות, לפי האמת, אז באמת יעקב עשה את האמת. אבל בעולם הזה... זה היה דרך מסובכת, לכן גם הוא עובר דרך מסובכת מתוך זה. מה שאין כדרחל, יפת תואר, יפת מראה, שהכל אומרים הקטנה לקטן, כי בעל מדיל גדלה יש ביופי מעשיים, הוא אומר, מה זה יפת תואר, יפת מראה? שהתניקות שלה היא פשוטה וגלויה, לולאה יותר הכיסופים והגויים. יעקב ורחל היא בשלמות כזאת. אנחנו באמת רואים אחר כך מאוד בולט. אחרי התורה מזכירה יותר בקצרה, אבל אצל יוסף מאוד רואים שהיה מין צדקות, מין שלמות כזאת. לא בו איזה... רואים שבכל מקום שהוא הולך, אם אצל האחים אולי זה מתבטא קצת גם בקינה, אבל כל מקום שהוא הולך הוא... אולי זה... קשה לתרגם למילים שלנו, לתרבותינו, אבל... איזו אצילות כזאת, איזו צדקות, איזו חוכמה מאוד גדולה, איזו תבונה, יראת אלוקים. כאילו באמת דמות מופלאה שלא צריך הרבה רגעים כבר לראות את הגדלות שלה. וכל דבר שהוא נוגע הוא מצליח, כן. כל דבר שהוא נוגע הוא עושה אותו הכי טוב. אז זה יוסף. זו שלמות מאוד ניכרת בעולם הזה. זו שלמות של, של קדושה, של צדקות. ואצל לאה ובניה זה כאילו יותר נסתר. אבל מכל מקום, עיקר תולדות משל לאה, שעיקר ההולדה התחדשו דברי תורה ונפשות לרצון השם, הכל על ידי מדרגת התשובה. הנה, העיקר זה באמת שהתעורר הרצון, שתרוע כיסופים, וזה מה שגם מוליד תולדות. מה שמוליד תולדות זה דווקא תחושת החיסרון הגדולה, שזה מה שיש לבעל תשובה, שמתוך זה יש כיסופים גדולים, הרצון מוליד חיים. לכן יש לה ילדים. ובאמת, היא אמו די יעקב. מה שגם כמו המערה למטה, כמו שאמרו מתנה דווה אליהו, אין לך מידה טובה ודבר טוב בא לבני אדם, אלא על ידי עניות. כאילו, עניות זה תחושת החסר. רק כשיש תחושת חסר, אז אפשר לקבל. כלומר, אמצעי, זכירי, אם נזכרנו, הוא מדבר בקונטוס ההתפעלות בעריכות, על עניין ההתפעלות. והוא אחד הדברים שהוא אומר, למה בדור הזה אין את אותה שוקה וגדלות כמו שהיה אצל החסידים הישנים בדור של אביו, אדמור הזקן. שלא זוכים להגיע באמת להבנה אמיתית בדברי אלוקים חיים, ונקבל מזה חיות. אז אומר, בגלל שחסר להם, אני זוכר מהפעם הראשונה עוד שלמדתי את זה, חסר להם ממשים. חסר להם ממשין אמיתי. מה זה ממשין? מראה שחורה. חסר להם מראה שחורה. אמיתי עד, עד, עד הלב. מה? הזכרנו את זה. שם הוא מעתיק את המשפט הזה. כן. אז המראה שחורה זה תחושת החיסרון. שמרגיש שבלי זה אין לו חיים. אגב, באמת לאה היא כולה השתוקקות, ולכן זכתה לבנים. אחורה זה גם מסביר שכתוב, ותקנה רחל באחותה, ותאמר ליעקב, אבל היא בנים, ועם עין מתה אנוכי. אז יכול להיות שהמשפט הזה לא רק מתאר כאילו את איזשהו משהו שקורה שם בתוך הבית, אלא זה חלק מההבשלה של ההולדה אצל רחל גם. כי כאילו אצל לאה היה איתה מנהל הרכות, וכמו שדורשים שמרוב הגעגועים שהיא תזכה גם לנסה ליעקב. ורחל זה כאילו היה מובן מאליו, כל פשוט כאילו. ועכשיו אז היא עם עין מתה אנוכי, מתפללת. הקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילת אדם של צדיקים. זה יותר מתפילה, זה זעקה כזאת. וזה בסופו של דבר, בהתחלה מתבטא שהיא נותנת את בלעה, אבל בסופו של דבר מזה נמשך, כמו שאומרת, ויבנה גם אנוכי ממנה. מה? כן. כמו, אפשר להגיד, מה שאתה אומר בחריפות, שאלמלא לאה, אולי בכלל לא היו זוכים לילדים. אולי רחל הייתה נשארת הכרה. דווקא זה שלאה נכנסה לתמונה, נכנס לשם כוח הולדה, ולפי שמובר פה זה כוח הכיסופים. התשוקה שדווקא נובעת מחיסרון. ומה זאת אומרת, אותו מאמר, אין לך מידה טובה ילדה עניות, שזה מאמר של חכמים, תן דבי אליהו. זאת אומרת, מה זה עניות? פירוש בדברי תורה. כמו שאמרו לה את בגיטים על פסוק במכשלה לא תחת ידיך, אלו דברי תורה שנדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. ועל ידי העבירה והתשובה, נולד החיות אחר כך. כן, אז דווקא האפשרות של החיסרון, האפשרות של החטא, זה מוליד את החיות. כן, וזה הפלא הגדול, שדווקא לכן בעל תשובה יותר גדול מצדיק גמור. באמת, גם אצל בני אליה, אנחנו רואים אצל יהודה, אחר כך אצל דוד, שמתארים נפילות בכתובים, ושמעלתם הייתה התשובה. כמו שכתוב אצל יהודה שהוא הודה, וגם דוד שקיבל עליו את התוכחה של נתן. וזה דווקא המדרגה המשיחית. דווקא המדרגה של משיח זה יותר הבחינה של, של בעל תשובה. של להעלות את כל המקומות הנפולים, את כל החסרונות, כן, להציע שיעול הנקה, כן? זה דווקא המדרגה המשיחית. ו... מתארים את השרת. כן, ואתה נזכרת למה שכתוב בידוע בהקדמה לזוהר, שמי שלא יודע להפוך חשוכה לנאורה, מרירו למתיקו, לא ייכנס לישיבה של משיח. לישיבה של המשיח, לעשות, להפוך זדונות לזכויות. זה לגאול את העולם. כאילו יש צד שהצדיק גמור הוא מביא אופציה של גאולה. אבל הוא לא פחות מרומם את המקומות השפלים. אם העולם הולך אחריו, אז הולכים בדרך טובה. אבל לתקן את כל המקומות, הוא לא. נגיד יוסף, המנהיגות שלו הייתה, שכשהקשיבו לו, אז קיבלו את העצות הכי טובות. כשהלכו איתו, אז הדרך הייתה הכי נכונה והכי מובילה למקום נכון. אצל יהודה, המנהיגות שלו הייתה, שהוא גרם גם למונהגים שהתגלה בהם. לכן יוסף הוא יותר, אני חושב שיש מקום במלמין, שהוא מבחין בין מלך למושל. שיוסף הוא המושל. שמושל הוא כאילו מדרגה מעל כולם, מבין את כולם למעלה. מלך הוא כאילו מלשון נמלח. הוא מוציא לפועל את הטוב שגנוז בכולם. וזה שוב קשור לבעל תשובה. שהוא כאילו שייך לכל המקומות שהעם נמצא בהם, לכל החולשות שישנם, לכל החסרונות. יש לו כאילו את היכולת להתייחס אליהם ולרומם אותם. זה המדרגה של המלך, זה המדרגה של המשיח. אחסני ברנש, הרעין דימי. מטבע האדם ששונא התשובה על הרע. על פי שזה עיקר שמידו על משהו מכל מקום, אין חפץ לדבק בזה. כן, יש פה באמת, אגב, זה גם הבנה פסיכולוגית הרי עמוקה מאוד. הרי אדם יש לו תאווה טבעית של כל אדם לאישה, אבל לאימא לא. אפילו יש, כאילו, כמו שכתוב, שונא, זה ביטוי ככה יותר חריף. יש סלידה. ואפשר להתבונן בזה כל מיני, אבל אחד המשמעות הפשוטו זה שבעצם להכיר בזה שאני נולדתי ממקום, איך כתוב, מעין באת מטיפה סרוחה. טיפה סרוחה זה לצד של אבא, אבל כאילו, שני הצדדים זה כאילו מקום שהוא לא... שם האדם בא, וקשה לו, קשה לו כאילו אפילו להיזכר, לחשוב על האפשרות הזאת. הוא כבר הולך הלאה. כשמדובר על אישה לא קרובה, אז כאילו, זה משהו אחר. זה אומנם כביכול אותו טיפה סרוחה בעצם. אבל חז"ל יש להם ביטויים גם, אדם, בשר ודם, עם כל ה... יכולת של זה גם למקומות של גנאי. ואף על פי כן אדם מתאבל לזה, כי זה לא המקום שהוא בא משם. זה לא להודות בזה שאני בסופו של דבר. עבדך בין עמתך. זה קשה לאדם. אני אגיד, אני עם כל מה שיש לי, שכל, כישרונות וכו', בסופו של דבר באתי מי... קשה לאדם לחשוב ככה. אבל מצד שני כל... זה לא לחינם שככה גם אפילו הלידה הטבעית. כי מהמקומות האלה צורכים כל הדברים הגדולים, במקום הכאילו חשוך. מקום שהרחם נקרא בפסוקים קבר, ביטוי חריף. כאילו המקום החשוך הזה צומחים חיים. זה פלא כזה, שמצד אחד אדם קשה מאוד להתייחס לזה, זה כאילו להודות בזה שאני כאילו התשתית שלי, לזה מקום מאוד קשה, מאוד לא פשוט, מאוד בצד של סירחון. אבל מצד שני זה התשתית, ועד רבה. דווקא יש איזה סוד כזה, פלא של הבריאה, שאם המקומות האלה צומחים, מי ייתן את האום מתאמה, לא אחד. וזה לא רק ביחס למשל אולי שאנחנו מדברים, שכבר אנחנו אולי מביאים אותו למקומות של נפש. אלא זה נכון, לא רק כאילו ביחסי הדורות, אלא גם אדם בתוך עצמו, המקומות השפלים שבתוכו, החולשות שלו. החולשות שלו, אומרים חכמי הנפש, אחד מדי חכם, שמייעץ להרבה אנשים, ש... איך תדע מה המעלה הכי גדולה של אשתך? התכונה שהכי מעצבנת אותך. זה המעלה הכי גדולה שלה. מה? מה ייתכן? נגיד שבן אדם הוא מאוד תוסס כזה, כן? הוא פגש אישה עם המון שלווה. אז הוא נורא שמח, מתחבר, מתחתנים. ואז הוא אומר, למה היא כל כך איטית? למה היא כל כך אדישה? כן? או הפוך, הוא היה כזה שקט, שלב, פגש אישה עם המון מרץ, המון חיוניות, המון זה. התחתנו. ואז אומר, אבל למה היא כל כך מנדנדת? למה היא כל כך זה מדברת? וכן הלאה. זו אותה תכונה עצמה, נכון? זו אותה תכונה. אותה תכונה עצמה היא אצל כל אחד מאיתנו. וגם המעלה המיוחדת שבנו, וגם קשורה לחסרונות שלנו. וגם נלך אפילו למקומות יותר בסיסיים, כן, עכשיו דיברנו דברים גלויים. מקומות שהם מבחינת הקבר, או הרחם, או אני לא יודע איך להגיד, המקום שהצמיח את התשובה. המקומות השפלים, שזה מדרש שכתוב שבסופו של דבר כל המדינה, כל הבניינים בנויים על ה... מתחת לעיר, מה יש? יש את הצינורות של, ה... כן? של הביוב. שזה ביטוי שארמון המלך בסופו של דבר בנוי על ההשפע. ביטוי חריף. וכאילו, העיר, מתחת לעיר, יש את... מתחת לרחובות. ואם לא היה את ה... כל הצינורות האלה וכולי, העיר הייתה נראית אחרת לגמרי. לא היה מים מצד אחד והכל היה מנוחלך מצד שני, כאילו... כל היופי שאתה רואה על פני הזה, זה בגלל שלמטה יש את המרתף עם כל ה... דברים קצת פחות נעימים. אז כאילו גם ברוחניות, כל היופי, כל הסגב, כל האצילות של האדם, קשורה דווקא לזה שיש בו אפשרויות כאלה אפלות. אבל קשה לאדם להודות בזה. שאמר למלאכים, כלום יתר הרע יש בכם, כלום קינה יש אצלכם. ושזה אדם זוכה לתורה. אבל כאילו פה אומר, אפילו אצל בני אדם יש את הצד של המלאכים, שקשה לקבל, שונא אדם הרעין דימי, שונא אדם את המקום הזה, שהוא מקום חסר, שאימנו הוא צומח. הוא מטבע באדם ששונא התשובה על הרע. ואף על פי שזה עיקר שהם ידעו על מה שהוא. מכל מקום אין חפש לדבק בזה.
המצד השלילה שזהו, זה מקום פשוט שאדם לא רוצה להיות כאילו שווה לאימא שלו, ורוצה לפרוץ קדימה.
אמרתי, הביטוי שונא ברנש הרעין דימי, אפשר לראות בזה... הרבה תובנות פסיכולוגיות שאני חושב שהן גם באמת כמו שידוע שבספרי הקבלה, בזוהר וזה, ראו ודאי ביחסים המשפחתיים משל ולהרבה מאוד דברים עליונים. אז לא רק היחסים החיוביים, כן, גם היחסים האלה, המקומות שאדם כאילו מתאים לו מרחק, הם מבטאים דברים עמוקים מאוד. אז אתה אומר כאילו יש משהו שאדם לא רוצה את הישן, רוצה את החדש. כן, בהחלט. באמת זה ידוע שנגיד אם אדם יגדל עם חברה שלא מקפידה, שלא שומרת על צניעות, אבל יגדל עם, זה יכול להיות נגיד בקיבוצים או במשך דברים כאלה, שגודלים כמו אחים, לא אחים, אז יהיה להם יותר קשה אחר כך להתחתן, כי זה כאילו, זאת אומרת, באמת, זה החיסרון הזה שרוצים משהו אחר. אז אמר, אז יש בזה, זה גם רעיון וגם לא יש אפשר ל... גם הוא יש לו משמעות בנפש וברוח. אבל נראה שבהקשר הזה זה לא רק רצון להתחדש. אלא זה באמת המקום שהוא אפל ושרוח שבאנו ממנו, כן? זה... של דם ושלך וכולי. כן? משם באנו. אז להודות בזה, גם במובן הגשמי, להודות במובן הרוחני והנפשי והרוחני, זה קשה לאדם. אבל באמת אין אישה אלא לבנים. מתולדות רק מלאה. כאילו, כביכול יעקב רצה אישה ולא רצה אימא, אבל אישה שהיא לא אימא, היא לא יולדת. אישה, יש לה בחינה של אישה, נכון? בכל באמת חתונה, אתה גם מתחתן עם, אפשר להגיד, בת זוג, שותפות, חברות וכן הלאה. אבל יש לה זה גם בשביל להקים משפחה, להקים דור, דור חדש. וזה הבחינה של אימא שבאישה. בלא מעט בתים, אז לפעמים האיש קורא לאשתו או אישה למעלה, ודאי ליד הילדים, לפעמים גם לא, אימא, אבא, קוראים אחד לשני. יש בחינה כזאת. אז זה הבחינה של לאה. וגרם עד ותקנה רחל וכולי, לפי שזה ייקח, לפי שזה עיקר. למה היא קינה? כי בסופו של דבר זה הבחינה החשובה. וכל כך כוח הקינה, שהועיל אז, שאז עמדה לאה מלדת. בפסוק בתקנה נאמר שם, אין שם. ולא ילדה עד שאמרה לרחל, לכן נשכב עמך הלילה, מסילקה קינתה. וכן דוד המלך עליו השלום, שהקים עולה של תשובה, נאמר ושרה קינת אפרים. רציתי לומר, מי שברש"י יש הערה על זה שקצת למה היא ויתרה על משכבו של צדיק. אבל אפשר גם לומר, וקצת נראה פה, שזה היה משהו חיובי. שוב, שרחל בהתחלה, כאילו היא הבית ולאה כאילו נמצאת שם, שוב אולי אנחנו מדלגים על העניין של הסימנים, אבל עדיין, כאילו, היא המובנת מלאה ולאה לא. אחר כך פתאום היא מקנית בלאה, אחר כך היא כבר אפילו מוותרת פעם אחת על יעקב בשביל לאה, כאילו עושה את התהליך ההפוך ממה שכביכול קורה כל הזמן. אז הוא, נכון, לפי מה שמובא פה זה תיקון. ודווקא זה, כל השלבים האלה, ותקנה רחל וגם לכן נשכב, זה מה שמביא את רחל בסופו של דבר לזכות בבנים. ככה אפשר לומר בעומק. שכל השלבים האלה הם בדרך. לכן דוד המלך עליו השלום שהקים עולה של תשובה, נאמר ושרה קינת אפרים, אפרים לא יקנה את יהודה. כי זה הקינה של אפרים ביהודה, זה הקינה של הצדיק בבעל תשובה. זרע דרחל. מוד אגד הצדיק הידוע. יכול לקטוש שם, ויהודה לא יעצור את אפרים. מעניין. אפרים לא יקנה את יהודה ויהודה לא יעצור את אפרים. כאילו הצדיקים הגמורים מקנים בעלי תשובה. הבעלי תשובה מציקים להם. המצב לא מתוקן, כן. זרה דרחל, והוא דרגה לצדיק הידוע. כן, אפרים, זרה דרחל, והוא דרגה לצדיק הידוע. והוא לקינה, אומר כמה לקינה יש כוח, לחילוק מלכות בדוד. כמו שהקינה של רחל גרמה שלאה תעמוד מלדת, ככה הקינה של אפרים גרמה שמלכות בדוד תעמוד מלדת, שהיא תפסיק להיות במלכות שלמה על ישראל. שזהו חיסרון בעצם מלכות בית דוד לפי שעה.
זה גם עבר אחר כך מייסף. זה עבר מייסף.
כן, כן. גם איזה שבט של יוסף הוא? לא מאפרים?
נראה לי
אפרים. כן. הממונה על... כן. ואין כאן מקומו.
דווקא בנימין נשאר עם יהודה.
נכון. בנימין לכאורה הוא זה שמחבר. נכון, גם בתורה. הם לא מקנים בו, והוא לא...
גם בארץ.
הוא גם לא נקדם, וגם במקומות הגיאוגרפיים. הוא החיבור בין מלכות ישראל למלכות יהודה.
גם בהתחלה יש את שאול.
מכתפיו שכן. מה?
שאול שמקנים לדוד, אבל אין אתה מחבר.
נכון.
למה?
נכון, זה מעניין שבאמת כאילו הנושא עם שאול לכאורה תוקן מאוד, כי דווקא שבט בנימין אחר כך נהיה ביחד עם יהודה. אז מה שאנחנו חולמים ושואפים זה שהקינה הזאת תוסר. כי הוא אומר, זהו חיסרון בעצם מלכות בדוד. כאילו זה לא הייתה סתם, טוב, קינו ואז הקימו מלכות אחרת. אלא זו הייתה קינה פנימית עמוקה ביחס לה, לחיסרון, לשונו, לשונות, לשונות שיש בין דוד לישראל, בין מלכות יהודה למלכות ישראל. ביחס לזה הייתה הקינה. ולכן הקינה באמת פגעה, אני חושב שזה מה שמסביר למה זה עבד. כי אם צדוק בעצמו אומר שירובעם הוכיח את שלמה, כמו שירובעם, אחד הפסקאות, הוא היה שלם גם הברית. כי הוא מיוסף, יוסף הם שלמים בזה. יש להם בעיות בתחום אחר, שזה עבודה זרה. התחום של הרעיות הם שלמים. ובזה הוכיח את שלמה, כי שלמה הרי היו לו הרבה נשים. כאילו הוא כביכול הצדיק, שהוא מוכיח את בעל התשובה, לזה שהוא לא שלם כל כך, כביכול. אז יש כאילו זה טענת אמת, באמת לכן המלכות נחלקה. ויצא שהמלכות תחזור, מלכות דוד, כאשר יבינו איזה מעלה יש בעל תשובה. המעלה יש דווקא במלאכים האלה, האמת שלמה, כמו שדוד רומם את כל בעלי התשובה, שלמה, זה מתקשר מה שדיברנו מקודם על ההפתעה הצפויה. שלמה הרי שהוא נשא את כל הנשים, נכון? הוא בפשטות, הוא התכוון לרומם את כל האומות. הוא חשב שכבר הוא מגיע לחזון העתידי. שכולם מתחתנים ומתקשרים ומתחברים, מקבלים השפעה מישראל. לא היה דור כשר, לא היה מספיק זה, אז היה דור סייר רבה השלמות, אבל לא היה זמן של השלמות השלמה. והיה אור הלבנה כאור החמה, אז לכן זה גרם לנפילה. אבל בסופו של דבר המהלך הזה, לפחות בחזון שלו, התבצע, ושכל העולם מתרומם. וזה הרעיון של בעל תשובה, שהוא מביא את כל, מרומם את כל העם, את כל המקומות השפלים, כמו שדיברנו. אצל מי?
שאול ודוד.
שמה?
שאול הזה, כאילו המושלם שלא עושה תשובה.
כן.
כאילו האדמוני, ודווקא שאול מקנה בדוד, ודוד לא מקנה בשבת.
זה כמו שכתוב כאן, ותקנה רחל באחותה.
זה הפוך כאילו מהקינה של...
כן, זה אותו דבר, שהמחליט...
למה זה הפוך? בעצם זה קינה דומה, לא?
זה אותו דבר בדיוק.
כן, כן.
שפה רואים ששאול קינה בדוד, דוד לא קינה משאול.
כן.
דוד הוא גם האדמוני.
כן. נכון. טוב, בעזרת השם.